טוב, התחלנו שבוע שעבר את הפירוש של הרב על הסידור, עולה תריה חלק א', עמוד ק"א, על קריאת שמע הקטנה, לעולם יעדם ירא שמיים בסתר ובגלוי. ובעצם הקריאת שמע הקטנה היא נכנסת בכל הסדרה של ההכנות שלנו לקראת התפילה. התפילה בנויה בעצם מברכות השחר, אחר כך העקדה, קריאת שמע הקטנה, קורבנות, אחר כך פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע, קריאת שמע, ואז תפילת 18 שבעצם עיקר התפילה. הגמרא אומרת לנו שאדם שקרא קריאת שמע 70 שנה ויום אחד הוא לא קרא קריאת שמע, כאילו לא קרא קריאת שמע מימיו. לכאורה זה לא מובן, מה זאת אומרת? הוא 70 שנה קרא קריאת שמע. אותו דבר שאני גם אגיד על התפילה, 70 שנה הוא התפלל, יום אחד הוא לא התפלל, פספס את התפילה יום אחד, יום אחד הוא לא קרא קריאת שמע. מה, זה נקרא שהוא כאילו לא התפלל כל ימיו? הפרשנים מסבירים את זה, זה כמו אכילה. אתה יכול להגיד, שמע, 70 שנה אכלתי, כל יום אכלתי ארוחת בוקר. יום אחד לא אכלתי, אז מה? אז מה? אמרתי, אם תוכל רק לסגור את הדלת, בבקשה. התשובה היא פשוטה. האכילה היא בונה את החיים שלנו כל הזמן. אנחנו אוכלים, האוכל נכנס לתוך המערכת שלנו, לתוך המערכת הפיזית, מתעכלת על ידי הנוזלים, על ידי פירוק הנוזלים, על ידי הדם, עוברת לכל הגוף, בונה את התאים של תאי הגוף שלנו, ויום אחד, והחיים כל הזמן שוחקים, החיים כל הזמן מתפתחים. יום אחד שאנחנו לא אוכלים, אין לנו מזון. צריך להבין את התפילה במובן הזה, כמו שהרב אומר בהקדמה לסידור, שהנשמה כל הזמן מתפללת. היא כל הזמן משתוקקת לקרבת אלוקים. בנשמה שלנו, שהרבה הרבה למעלה מאיתנו, יש כל הזמן תשוקות לכל השאיפות הפנימיות שעם ישראל שואף אליהן. אבל הנשמה הזאת, התפילה הזאת נמצאת בנשמה, היא לא גלויה אלינו. התפקיד של התפילה היא בעצם להביע את התשוקה של הנשמה. כל יום אנחנו צריכים להביע שלוש פעמים ביום, להביע מחדש את התשוקה הזאת של הנשמה. וכדי להבין מה אנו מחיינו, יש את ההקדמה הזאת של התפילה, שמה זה אדם מישראל, מה המהות שלו, מה חשבונותיו, מה יראת שמיים שלו, כן, מאיפה הנשמה שלו יונקת. אנשי הכנסת הגדולה, יש כאלה שאומרים, מה, אנחנו רוצים להתפלל באופן ספונטני, כל אחד מה שהוא מרגיש. יש מקום להכניס תפילות אישיות בתפילה. יש כאלה שמכניסים בשומע תפילה, יש כאלה שמתפללים ביער, אבל יש מקום לתפילה המסודרת שהטביעו אנשי הכנסת הגדולה את המילים שלה, שכל מילה שקולה בקודש והיא נותנת לנו בעצם את המרחב הפנימי העמוק שקיים בתוכנו, שהוא בעל מודע שלנו, להכניס אותו לתוך המודעות שלנו ולהביע את זה. כן, התפילה היא בעצם הבאה של התשוקה של הנשמה. ואז למדנו שלעולם יעדם ירא שמיים בסתר ובגלוי. שאותה יראת שמיים עמוקה שדיברנו עליה, אותו קשר לאלוקים, אותו קשר לגודל האלוקי, הוא יהיה גם במהות הפנימית שלנו וגם מבוטא כלפי חוץ. זה אותו יראת שמיים תהיה מבוטאת גם בחיים המעשיים שלנו, גם בקיום המצוות, במידות שלנו, בצורת הביטוי שלנו, ואיך אנחנו מתנהגים, איך אנחנו מדברים. אנחנו ממשיכים הלאה, בעמוד ק"א למטה. לעולם יעדם ירא שמיים בסתר ובגלוי, זה היה ההתחלה, ומודה על האמת. אני אקרא את הפסקה ואחרי זה נחזור ונבאר אותה בעזרת השם. כשהציור של האמת בא לו בתכונה כזאת שהיא רחוקה ממנו, מפני שלא הגיע בנפשו פנימה לידי אותה ההכרה בהאמת הנשגבה של הפרט הזה, לא יהיה כל כך כנוס רק בתוך עצמו עד כדי ההתרחקות מההצצה של אור האמת הרחוק מאיתו, שיוכל לטעות שזהו מכלל שמירת צביונו המיוחד, שלא להכניס אל תוכו קניינים של ציור מבחוץ שאינם עצמיים לו, ושלא נצטיירו לכתחילה מראשית היוולדם בהגיונותיו. אלא שהאדם צריך לדעת שיחד עם כל הסגולות החשובות שישנן לשמירת הצביון העצמי והוקרת האמת הפנימית המיוחדת לו, הוא צריך להתרחב ולהתרומם עד לכדי התפיסה הבהירה של האמת המוחלטה, ואף על פי שבה היא לא מתוכיות הכרתו אלא ממקום אחר, מהשפעתן של הכרות יותר חודרות ויותר גבוהות מהכרותיו, יהיה מודה על האמת. הרב פה מסביר מה הכוונה מודה על האמת, זה בעצם הוא מזהיר אותנו מאיזושהי טעות שעלולה לצמוח בתוכנו, דווקא מתוך חיפוש האמת הפנימית. מה אני אסביר? אומר הרב, כשהציור של האמת בא לו בתכונה כזאת שהיא רחוקה ממנו, הרבה פעמים אדם לומד בשיעור, שומע מפי רבותיו דברים שהם הרבה הרבה נשגבים מהמדרגה שלו כרגע, ולכאורה מכיוון שזה לא חודר לפנימיותו, זה עדיין לא במדרגה שלו, הוא עלול לטעות שזה פגום, כי זה לא עצמי לו, כי זה לא חלק מהציור הפנימי שלו, כי זה לא חלק מההבנה הפנימית שלו. אז כאילו הוא לא רוצה להיות כמו טוקי, הוא לא רוצה סתם ככה לססמס סיסמאות ולהגיד דברים שהם לא עצמיים לו, אז הוא לא שומע, הוא לא קולט. אומר הרב, כשהציור של האמת בא לו בתכונה כזאת, כלומר מלמדים אותו הבנה, לימוד, היגיון, מידה שהיא רחוקה ממנו, כלומר זה, יש עדיין פער בין המדרגה הנוכחית שלו לבין הלימוד שהוא למד, שהוא הרבה הרבה נשגב ממנו, מפני שלא הגיע בנפשו פנימה לידי אותה הכרה באמת הנשגבה של הפרט הזה, הוא עדיין לא הגיע למדרגה שהוא מסוגל להכיל, לקנות, להכיל בעולם הרגשי שלו את האמת הזאת. הוא מבין אותה בשכל, הוא יכול להבין אותה בשכל, אבל לכאורה זה בכלל לא קשור לעולם הפנימי שלו. לא יהיה כנוס, כל כך כנוס רק בתוך עצמו. כלומר, אדם לפעמים חושב שהוא לא צריך לטות אוזן, כי זה נדמה לו שזה לא אמיתי. אם הוא לא מרגיש את זה, אם הוא לא חי את זה, אז זה לא אמיתי לו. רק שזה נמצא בתוכו, זה נראה לו אמיתי. וזה נראה לו טעם לפגם שהוא כאילו הוא לומד דברים שהם לא חלק מהאישיות שלו. גם באותנטיות, בהזדהות שלו עם הדברים. ודווקא בגלל אדם שיש לו יראת שמיים, שהוא באמת רוצה שינוי פנימי, שינוי מהותי, הוא יכול להגיד, מה? זה לא שייך אליי. אומר הרב, לא ככה. מה אומר הרב? לא יהיה כל כך כנוס רק בתוך עצמו, תיזהר. אם אתה רוצה להתקדם ולהשתנות בחיים שלך, אתה צריך גם ללמוד דברים שאתה לא, כמו שאומרים, אתה לא מתחבר אליהם כרגע. הם כרגע לא בקישקה שלך. כי אתה לא שלם, נכון, אתה לא שלם. ואתה לומד לפעמים דברים שהם הרבה יותר שלמים וגבוהים מהאישיות שלך. אבל רק ככה אתה יכול להשתנות. אתם יודעים, אומרים, מנהיג אמיתי, אנחנו מדמים לפעמים הרבה פעמים את האדם הקטן להנהגה של מדינה. רואים את זה בהרבה ספרי מוסר. רבי יהודה הלוי אומר את זה בספר הכוזרי. הוא אומר, מה אומר החסיד? הוא המושל. כן? כי כשהכוזר, נדמה לי במאמר שלישי, המלך, מלך כוזר, שואל אותו, תגיד לי, אחרי שעברנו את מאמר ראשון, דיברנו על עניין אלוקים, מאמר שני, נכנסנו יותר פנימה לתוך התורה, לתוך השמות האלוקים, לתוך השפה העברית, ארץ הקודש. מאמר שלישי, הוא רוצה לדעת מה עבודת השם הפרטית של האדם. אז הוא מסביר לו, מה זה, אז הוא שואל אותו, מה זה החסיד? חסיד הכוונה לא חסיד במובן של תנועת החסידות, כן? חסיד הכוונה האדם השלם, האידיאלי, האדם שהשלים את מידותיו, כמו החסידות במסילת ישרים. אז הוא אומר לו, הוא מתאר לו מין מנהיג של מדינה שהוא נותן לכל מגזר את התפקיד שלו ונותן לכל חברה את הזה, לא יודע להשתמש בצבא שלו. אומר לו, שואל אותו המלך, רגע, לא דיברתי פה על מלך, דיברתי על חסיד. מה אומר לו הכוזרי? החסיד, המושל הוא החסיד. מי שלא יכול למשול על עצמו גם לא יכול למשול על מדינה. ובתורת ההנהגה אומרים, ככה מסבירים גם חז"ל, שכשאדם רוצה להנהיג חברה או להנהיג מדינה או להנהיג עם, הוא צריך לראות מה המדרגה הנוכחית של הציבור, למה הוא פוטנציאלית מסוגל להגיע למרות שהוא כרגע לא נמצא במדרגה הזאת, ועל פי זה להנהיג אותו. זאת אומרת, אם אתה תכוון למעלה מדי, ממש למעלה מדי, ואתה תיקח חבורה של, לא יודע מה, של עמי ארצות, או אנשים מאוד ממשותים, תכוון אותה עכשיו למדרגות חסידות עליונות, טוב, הם לא במדרגה הזאת. זה כמו נגיד מפקד בצבא, שהוא ככה לוקח את המחלקה שלו, והוא רץ קדימה וכולם נשארים מאחורה. זה לא. אבל אם אתה, אבל יותר גרוע מזה יכול להיות, לא יודע אם יותר גרוע, אבל באותה מידה, לא פחות גרוע, זה מנהיג שמסתכל כל הזמן איך העם שלו מתנהג, איפה הציבור נמצא, ומדבר בדיוק בשפה של העם, בדיוק בשפה של הציבור. זה לא המגע. זה מה שנקרא, לפי חלק מהמפרשים, פני הדור כפני הכלב. למה? פני הדור, הכוונה, המנהיגים של הדור. מה זה הכלב? הכלב הולך קדימה. הוא מנהיג את האדון שלו לכאורה, נכון? אבל מי מנהיג אמיתי? האדון. למה? כי הכלב כל הזמן מסתכל אחורה. איפה האדון שלו הולך? ככה יש מנהיג כזה, כל הזמן מסתכל אחורה, איפה הוא נמצא? אני מדבר בדיוק בשפה של העם. לא! אתה צריך לדעת מה, לא מה, איפה העם נמצא, איפה החברה נמצאת, איפה היא מסוגלת להגיע, ולשם לכוון אותה, לדבר בגובה כזה. ואותו דבר גם כל אחד כלפי עצמו. למה אנחנו שומעים לימודים וכל מיני תובנות שהם הרבה למעלה מאיתנו? כי לשם אנחנו צריכים לשאוף, כי אנחנו צריכים להגדיל את השאיפות שלנו. לא יהיה כל כך כנוס רק בתוך עצמו, עד כדי ההתרחקות מההצצה של אור האמת הרחוק עם איתו. אתה יכול להגיד, מה האמת הזאת היא רחוקה ממני, אתה מדבר איתי על הרב קוק, זה גבוה, זה הרבה נשגב ממני, אני איפה אני נמצא פה. לא, אתה צריך ללמוד. אתה צריך ללמוד מרבנים, מגדולי תורה, מספרים שהם הרבה למעלה ממך, כדי שתדע למה לשאוף, כי זה שייך אליך. לא למדרגה הנוכחית שלך, לא למקום שאתה נמצא בו, אלא למה שהנשמה שלך שואפת, לעצמיות שלך, תאמין בעצמך. שיוכל לטעות, כלומר, אדם לפעמים מתוך יראת שמיים, יכול לטעות שזהו מכלל שמירת צביונו המיוחד. אם אני לא אשמע דברים שהם למעלה ממני, אז אני שומר על האופי שלי, אני לא רוצה להיות לא מחובר לעצמי, לא שייך לעולם הפנימי שלי. כן, אדם אומר, תמיד, אתה לא מחובר לעצמך, איפה אתה נמצא, אתה חי בסרט, אתה הזוי. שלא להכניס אל תוכו קניינים של ציור מבחוץ, שאינם עצמיים לו, כלומר שהוא בטעות חושב שהציורים האלה, לא בטעות, אלא באמת כרגע הם לא קנויים, הם לא בעולם, זה לא העולם הציורי שלו. אתה לומד ציורים, אתה לומד נגיד, אפילו נגיד, תיאורים של גדולי ישראל. מה המקום ללמוד תיאורים של גדולי ישראל? מה לי ולהם? הציורים האלה הם רחוקים ממני. לא. כן, בעדר היקר הרב אומר שלפעמים כשהעם נמצא בשפלות מאוד גדולה והוא חושב שהוא מתאים לו ללכת על גחון כמו איזה נחש וללחך אפר, הוא צריך להביד אל גדוליו. ויש, אני לא זוכר את הביטוי במדויק, אבל הוא אומר, כי הגדולים האלה והסיפורים עליהם והתיאורים עליהם, הם יבהירו לו מה הוא באמת, לא מה הוא חושב שהוא. ושלא נצטיירו לכתחילה מראשית היוולדם בהגיונותיו. כן, מתי. אני לא שומע, סליחה, יש לי... גם זה ציורים שכרגע לא נמצאים בעולם הרגשי והחווייתי שלי, היכולת שלי להתגדל ולהשתנות זה רק אם אני מביט עליהם. אתה שואל איך אדם יכול לדעת ולזהות, האם זה באמת מעליו, אבל זה עדיין באמת יכול לגדל אותו, או שזה בכלל לא מתאים לו הדרך הזאת. קודם כל אנחנו מדברים על תורה, ואנחנו רוצים בנקודת הנחה, מושכל ראשון, תורה מתאים לנו. כן? זאת אומרת, מה זה תורה מתאים לנו? אנחנו קמים כל בוקר ואומרים, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי. איך אתה מעיז לומר דבר כזה? תגיד לי, אתה טהור? מי שיכול להגיד פה שהוא טהור? לא, כי אני לא מדבר עליי, אני מדבר על הנשמה. כלומר, אני יוצא מנקודת הנחה פנימית שהנשמה שלי טהורה. וכל בוקר, כשאני הולך לישון בלילה עם כל הסבתוכות שהיו במשך היום וכל המאבקים וכל הבלגנים, הולך לישון בלילה, בשינה מסתלקת הדעת, הדעת חוזרת בבוקר, מתחיל יום חדש, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי. ולנשמה הזאת היא התורה מתאימה. עכשיו, אתה יכול להגיד, רגע, אבל יש המון דרכים בתוך התורה, ואיזה דרך אני יודע. טוב, זה עוד נקודה. עוד נדבר על זה גם בהמשך, שיש מודה על האמת, בהמשך יש דובר אמת בלבבו, שזה נקודה משלימה למה שאנחנו אומרים. אבל זה בסדר, אז אדם צריך לדעת מה עוד שלו בתורה, וזה, נדבר על זה בהמשך. אז אומר לרב, לא, אני בשתי שורות מתחתית העמוד, אלא שהאדם צריך לדעת שיחד עם כל הסגולות החשובות שישנן לשמירת הצביון העצמי, זה נכון שיש ערך ועיקר וחשיבות לזה שאתה תשמור על הצביון העצמי שלך. הנה, זה בדיוק מתכתב ממה שאתה אומר. יש ערך לזה שאדם ידע לזהות, וזה נראה בפסקה הבאה, בדובר אמת בלבבו, שאני צריך להיזהר מטעות אחרת, שהוא לא יהיה סגור על עצמו, והוא לא ידע איפה הוא נמצא בכלל. זה נכון, זה נטפל בהמשך. אבל בהתחלה, קודם כל, אתה צריך להבין, גם דברים שכרגע אני לא נמצאים בציור הפנימי שלי, אני צריך לשאוף אליהם וללמוד אותם. והוקרת האמת הפנימית המיוחדת לו, למרות שיש סגולות חשובות, יש ערך לזה שאדם ישמור על הצביון העצמי שלו ויכיר ויוקיר, כלומר יכבד את האמת הפנימית המיוחדת לו, כלומר יחד עם החשיבות של ההזדהות הפנימית, הוא צריך לדעת שזה רק חלק מהאמת, ולהיפתח למקורות יותר גדולים ולהקשיב. הוא צריך להתרחב ולהתרומם, אולי להתרחב במובן הכמותי, ללמוד עוד ועוד דברים, וגם להתרומם מבחינת איכות, עד לכדי התפיסה הבהירה של האמת המוחלטה. ואף על פי שאותה אמת מוחלטה באה היא לא מתוכיות הכרתו, זה לא המדרגה הנוכחית שלו, זה לא העולם, זה לא הציורים הנפשיים שקיימים בתוכו כרגע, ולכאורה זה לא האמת הפנימית שלו, לא, אלא ממקום אחר, מהשפעתן של הכרות יותר חודרות ויותר גבוהות מהכרותיו, יהיה מודה על האמת, כי הפתח הראשון להתגדלות זה להטות אוזן לדברי חז"ל, ולהבין שאני במדרגתי הנכוחית צריך להשתנות וצריך להתפתח. בסדר? זה מובן? אני כדי להשלים את הנקודה הזאת, אני הבאתי פה מובאה, יש לך את הדף? אם חסר לך דף, הנה בבקשה עוד דף. זה מובאה מעולת ראייה, חלק ב', שם יש את כל הסוגיות של שחרית של שבת, פסוקי דזמרה של שבת, ששם אנחנו אומרים באחד מהפסוקים של פסוקי דזמרה של שבת, פסוק שכולכם מכירים, לכו בנים שימו לי, יראת השם הלמדכם. בהמשך זה מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשולחן מרע, ושפתיך מדבר מרמה. פרק בתהילים. אומר רב ככה, לכו בנים שימו לי, יראת השם הלמדכם. אני אקרא את זה ואז נשתדל להסביר. ההתעלות התדירה במעלות הקודש, הרצון הקבוע להליכה מתמידה בדרך הקדושה והטהרה, היא מכשירה את הדור הצעיר להקשבה פנימית להבעה היוצאת מתרועים הגדולים העומדים לישראל בכל דור ודור. אם חסר הרצון להתעלות, מוכרח גם כוח השמיעה להיות מתחלש. והדברים הנשמעים מפיו של מדריך העומד במעלות נפשו הרבה יותר גבוה מהמעלה של הצעירות הצריכה לקבל את השפעתו, הם נשמעים רק על פי האופי של ציורם של הבנים. ואם כן, לא להאב הגדול הם שומעים, אלא לעצמם ולרגשי ליבם. אבל על ידי ההליכה התמידית, חוש ההקשבה הפנימית מתפתח, ואז באה השמיעה האמיתית, השמיעה למוסר האב, לכל הרועה הנאמן. לכו בנים שימו לי, יראת השם הלמדכם. כן, הרב עומד פה על איזשהו קושי בפסוק. כתוב, לכו בנים שימעו לי. זה כאילו נגיד לך, בואי נה תלך מפה. כאילו תחליט, או שאני בא או שאתה הולך, כן? מה זה לכו בנים שימעו לי? אני צריך להגיד, בואו בנים שימעו לי. מה זה לכו בנים שימעו לי? אומר הרב, היכולת של האדם לפתח בתוכו שמיעה פנימית, היא נובעת מאיזושהי גישה יסודית בסיסית, שאלה הוא צריך, שאותה הוא צריך לבנות בתוכו. הלכו בנים הכוונה צריכה להיות, הנחת היסוד, הגישה הבסיסית שצריכה להיות לאדם כשהוא בא ללמוד תורה, זה הרצון להשתנות. אם אין את הרצון להשתנות, משהו בחוש ההקשבה שלך חסר. כי כמו שהרב יסביר פה, יש שני סוגי הקשבה. יש הקשבה חיצונית, שהאוזן מקשיבה לכל מיני פרטי ידיעות, ושומרת אותם במוח באופן קוגניטיבי, בזיכרון הקוגניטיבי, כאיזשהם פרטי ידיעות. במובן הזה אתה יכול להיות בנק של ידיעות, במקרה הטוב, כן, אם אתה זוכר את הדברים. אבל ההקשבה הפנימית מתפתחת אצל האדם כשהוא מגיע מתוך גישה אחרת. אתה יכול לראות שני תלמידים, שני חבר'ה, שניהם יושבים באותו שיעור תורה. אחד, השיעור תורה חולל בו שינוי משמעותי, ואחד, הוא שמע, הוא הבין, הוא לא היה, זה לא, אין בעיות קשה בריכוז כרגע, הוא הבין את מה שכתוב, הוא הבין את מה שהרב אומר, אבל זה, איך אומרים, זה עבר לו ליד האוזן, נכנס לאוזן, יצא מהאוזן השנייה, כל ההגדרות שאפשר לומר. מה ההבדל? ההבדל הוא לא עניין שכלי או קוגנטיבי או זיכרוני, אלא זה הגישה הנפשית. מתוך מה אתה בא ללימוד? אומר הרב, ההתעלות התדירה במעלות הקודש. כן, לעומת המלאכים, המלאכים נקראים עומדים, נכון? כמו שכתוב בפסוק, ויאמרו העומדים ברכת השם עליכם, אומרים חז"ל, העומדים זה המלאכים. המלאכים הם סטטיים, הם שלמים בשלמות עליונה, הכל, כן, קדושה הרבה יותר גבוהה מאיתנו. אבל יש להם חיסרון אחד, שהם סטטיים. כל מלאך, כל כוח רוחני, הוא נברא עם השלמות שלו, אבל הוא לא יכול להשתנות, הוא לא יכול להתפתח. הייחוד של האדם, שעם כל שפלות מצבו, הוא יכול להתפתח התפתחות בלתי גבולית. אתם יודעים, הבעל חיים הכי אומלל זה האדם. הוא נולד בתור היצור הכי חסר אונים שיש בטבע. כל בעל חיים לוקח לו כמה דקות, שניות, שעות, והוא כבר עומד על הרגליים, מתחיל להיות עצמאי בשטח. בסדר, הוא צריך עוד את אמא שלו לנוק וכן הלאה, אבל יש לו עצמאות מאוד מאוד גבוהה יחסית. האדם, חודשים ראשונים, כלום. מה שהוא יכול לעשות, דבר אחד הוא יכול לעסוק, לבכות. אולי הדבר הכי בסיסי וראשוני שקיים לנו, שאנחנו יכולים לבכות. אבל מעבר לזה, לבכות, כן, בחילה כמותכם, לעשות צרכים, זה, אבל מעבר לזה, כלום. לא יכול לזוז, לא יכול להתהפך, לא יכול לעשות כלום לבד. הוא חסר עונים לחלוטין. אבל זה יצור הכי מפותח על האדמות, כי יש לו יכולת התפתחות בלתי מוגבלת. זה תכונה של האדם. האדם הוא מתהלך, הוא גדל, הוא הולך ומתגדל. טוב, יש כאן כמה, הרבה דברים, אתה שואל מה העניין בזה? נו, יש פה הרבה דברים שאפשר ללמוד מכאן, אני לא יודע, אני ככה בספונטנית, אני אומר לך כבר עכשיו, קודם כל, אולי זה בא ואומר לנו דבר ראשון, שהדבר הכי בסיסי שיש לנו, זה היכולת שלנו לבכות. לבכות לאמא, לבכות לאבא, אחרי זה לבכות לקדוש ברוך הוא, זה הדבר, איך אומרים, קודם כל, תלמד מה התכונה הכי בסיסית שלך, זה דבר ראשון, קבל פרופורציות על עצמך. זה גם מלמד את האדם ענווה. ודבר שני, זה נותן לו את היכולת באמת להבין שעיקר עניינו זה לא להגיע למדרגה מסוימת, אלא איך להתפתח כל הזמן, לשאוף, לגדול. אם אין את שאיפת ההתגדלות ושאיפת ההתפתחות ושאיפת ההשתנות, שום דבר לא משתנה. וזה מה שהרב רוצה לומר פה. ההתעלות התדירה במעלות הקודש, רצון קבוע לקניית מידות, לקניית תורה, לרצות באמת להתגדל. הרצון הקבוע להליכה מתמידה בדרך הקדושה והטהרה, היא מכשירה את הדור הצעיר להקשבה פנימית. למה אומר הדור הצעיר? כי הפסוק אומר לכו בנים. בנים מבטא את הצעירים. כן? הדור הצעיר מוכשר להקשבה פנימית, לא להקשבה חיצונית, שכמו שאמרנו, האוזן מקשיבה לפרטי ידיעות, לכל מיני אוסף של ידיעות חיצוניות, אלא הקשבה שמגיעה מהפנימיות של האדם, שהוא באמת רוצה להקשיב. אדם שבאמת רוצה להשתנות, הוא נכנס לשיעור תורה של רב גדול, שהוא יכול באמת לקבל ממנו, אז הוא כולו מלא דריכות. איזה תובנות חדשות אני יכול להצמיח לי פה? איזה יראת שמיים אני יכול לקנות לי פה? איזה מידות אני יכול לקנות בהבנה הזאת, בלימוד הזה? וככה אתה, בעומק העניין, אדם שנמצא באוריינטציה פנימית כזאת, הוא יכול ללמוד מכל בן אדם. הוא יכול ללמוד מכל דבר. טוב, זה כבר שלב הבא. כל דבר שעובר עליך, כל דבר שאתה נפגש איתו, לפעמים זה דברים שליליים שאתה צריך לדעת להתרחק מהם, אבל כל דבר בעצם, אם אתה נמצא באוריינטציה הנכונה, בתכונת נפש הנכונה, אתה יכול ללמוד ממנו. ואתה יכול לקבל ממנו, אתה יכול להשתנות כל הזמן. אתה צריך להסתכל על העולם ועל המרחב, כאיך, להיות במובן מסוים כאילו, כן, כביכול, אגואיסט כזה. איך אני יכול לקבל פה? אבל לא לקבל, אתה יודע, לקבל כסף, לקבל רווח גשמי, פרטי. איך אני יכול להשתנות פה? איך אני יכול ללמוד פה? איך אני יכול להתקדם מבחינה מוסרית? אלוקים עשה שיראו מלפניו. וכל העולם, וכל הבריאה, וכל, במיוחד בהשגחה פרטית, כל מה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו, הוא יכול להיות גורם מחולל שינוי. כל השאלה איך אנחנו נתייחס אליו. בוודאי כשאני בא ללמוד תורה. היא מכשירה, כלומר, התכונה הזאת היא מכשירה את הדור הצעיר להקשבה פנימית, להבעה היוצאת מאת הרועים הגדולים העומדים לישראל בכל דור בדור. כן, חז"ל אומרים שכל גדול דור בדורו הוא נקרא משה. כלומר, זה לא סתם, זה כאילו השליח של משה רבנו. לכן הגמרא אומרת, אני לא זוכר באיזה הקשר, אבל כשאיזה חתן אחד אומר משהו, אמור, אני לא זוכר, משה שפיר כאמרת. למה הוא קורא לו משה? הוא לא קוראים לו משה. כן, כי הוא הצינור של משה רבנו כרגע. הרואים, אני בכוונה אומר את זה, כי רואים, בהמשך הוא יגיד את זה, מזכיר לנו את הביטוי רואה נאמן. רואה נאמן מתייחס למשה רבנו, ראיה מאמנה. הרואים הגדולים, כל דור, הקדוש ברוך הוא שוטל, רואים מנהיגי ציבור, גדולי תורה, שמתאימים לנפש הדור. רק אתה צריך להקשיב להם. אם חסר הרצון להתעלות, מוכרח גם כוח השמיעה להיות מתחלש. כלומר, ברגע שחסר בלכו, חסר גם בשמעו. כן? בלי רצון קבוע להתעלות במעלות הקודש, אין יכולת של האדם להקשיב באמת הקשבה פנימית לדברים שמלמדים אותו. מה, ויותר מזה, יותר גרוע מזה, הוא נשאר הרבה פעמים מבוצר בעמדות הישנות שלו, בלי משים, בתת מודע. יש לו כל מיני ציורי נפש ותובנות פנימיות. שהוא תקוע בהם. הוא רכש את זה מכל מיני דברים, דברים שהוא ראה, דברים שהוא חווה, בעיקר מחוויות פנימיות שלו. כלומר, הוא עבר בחיים כל מיני דברים, כתוצאה מכל מיני חוויות שאתה עובר בחיים, נוצרים אצלך ציורים פנימיים, תובנות. אתם יודעים, הרמב״ם, יש לו הלכות יסודי התורה, מיד אחר כך הלכות דעות. אמרנו את זה הרבה פעמים. שהלכות דעות לא, לכאורה היינו מספים מה לשמוע שם, המון דעות, כן? לא, יש שם מידות נפש. קמצנות, מול פזרנות, לחפש את הנדיבות, דרך האמצע, משהו מלמד בשמונה פרקים. בלכות דעות זה צד יותר המעשי של הדברים. אז מה, למה קורה זה הלכות דעות? כי הרמב״ם מסביר לנו את ההבנה הבסיסית שכל מידה בנפש היא תוצר של ציור פנימי, של תובנה, של איזושהי השקפת עולם. השקפת עולם לא גלויה. אני לא, אני נשאל את הקמצן, ברוב המקרים הקמצן לא אגיד לי שהוא קמצן, אבל יש לו תובנה פנימית של קמצנות, כן? נתן דוגמה, זה כל דבר ודבר, זה כל מידה זה ככה. אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, הוא תוצר שלם של החוויות שעברנו בחיים, וכתוצאה מזה נוצרים אצלנו, בעולם, בכוח המידה, מציורי נפש, מקובעים. ומה ההשלכה של זה? שאם אין רצון להשתנות, ואתה לא מנסה לקשיב איך אני משנה, מזעזע את העולם הפנימי שלי, אז גם כשאני אשמע שיעור תורה, או הכל אני אתרגם למה? למציאות הפנימית שקיימת בתוכי. באורות התשובה, פרק A, סעיף A, אומר הרב, אחד החטאים הגרועים ביותר שיש לאדם, זה עקשנות להישאר בדעה אחת. כלומר, החוסר הרצון להשתנות, חוסר הרצון לצאת מהתובנות הפנימיות שלי, מהשקפת העולם המוטבעת בתוכי, זה אחד מהדברים שהכי תוקעים את הבן אדם. כן. לא, לא, כשאין רצון להשתנות, אז האמונה הפנימית נשארת סטטית.
לא, כאן
אתה מתאר משהו אחר, אתה מתאר שיש רצון להשתנות. כן. 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 לא, אבל זה בדיוק העניין. כשיש רצון פנימי, זה לא מספיק הרצון הפנימי. אבל אתה הולך ומדבק בגדולי תורה. בתורה, קודם כל. בתורה, בתלמידי חכמים שמלמדים, ובתורה. זה, הרצון להשתנות, הוא גורם לדברים האלה לחלחל פנימה ולזעזע את העולם הפנימי שלך. כן, לשנות את הציורים הפנימיים. איך, דיברנו על זה הרבה פעמים בעבר, איך ציור פנימי יכול להשתנות? כשנוצר ציור פנימי מחודש, נכון? זאת אומרת, אתה מכניס ציור אחר, אבל איך הציור ייכנס פנימה? זאת אומרת, נגיד שאני מחזיק באיזושהי דעה מסוימת, באיזושהי תפיסת עולם מסוימת, ועכשיו אני שומע מישהו שאומר לי משהו, אבל יש לי ציור אחר. אז מה פתאום שהוא ייכנס אליי? הרצון להשתנות. הרצון להשתנות, הוא יוצר מין פתח, איזשהו צינור כזה, שדרכו הציור הזה חודר אליי. קוראים לזה לימוד משמעותי. יש היום איזשהו מושג כזה שנכנס למערכת החינוך, נקרא לימוד משמעותי. אז מנסים ליצור לימוד משמעותי על ידי כל מיני חוויות ויזואליות וזה. זה שטויות. לימוד משמעותי באמת, זה מתוך הרצון להשתנות, אז החוויה שלי בשיעור ובלימוד היא חוויה מסעירה. היא לא נשארת כאיזושהי תובנה, אתה יודע, כל מיני דברים. לא, זה אמר ככה וזה אמר ככה וזה אמר ככה וזה מרחף לי מעל הראש ובכלל לא פוגע. אלא מתי זה משמעותי? כשחץ פוגע לי בול בלב. ואז הציור שלי משתנה. לא ביום אחד, לא בבת אחת, אבל לאט לאט. עוד חץ כזה ועוד חץ כזה ועוד קיום מצווה ועוד תיקון מידה ועוד שבת, חוויה של שבת וחוויה של חג, וכל הדברים האלה מצטרפים לאט לאט ליצור שינוי פנימי משמעותי בתוך הנפש. אבל כל זה בתנאי שאני רוצה להשתנות. כן, לפעמים שואלים, רגע, אבל הוא היה בישיבה והוא למד תורה והוא קיים מצוות ותוקף המידות, אז למה שום דבר לא פעל? כי לא היה את הרצון הזה. כי אדם לא הרגיש באמת שהמקום שהוא עומד בו הוא מקום לא טוב. זה הכל. זאת אומרת, אני מרגיש סבבה לי, ואני מרגיש שטוב לי בחיים, ואני מרגיש הרצונות שלי נמשכים למקומות אחרים, ואז בסדר, אמור לי ללמוד תורה, או זה כל מיני סיבות, יכול להיות גם סיבות חברתיות, זה אין ללכת לשמוע שיעור. אז אני הולך, אבל זה לא חודר פנימה. כי באמת אתה לא רוצה להשתנות. אתה לא נכנס ברצינות. אתה לא מקשיב. מקשיב זה שאתה עוטה אוזן שזה יחדור אליך פנימה. זה הנושא פה. אם חסר הרצון להתעלות, מוכרח גם כוח השמיעה להיות מתחלש. והדברים הנשמעים מפיו של מדריך, העומד במעלות נפשו הרבה יותר גבוה מעמלה של הצעירות, כן, הוא הולך עכשיו לשמוע, לא שיעור שלי, מישהו באמת רציני, הולך לשמוע אדם ירא שמיים, שהוא בסתר ובגלוי, אז איך אתה תוכל לקבל ממנו, אם הוא נמצא בגובה אחר ממך, יש פער עצום ביניכם, איך תקבל ממנו? אז הדברים הנשמעים מפיו של מדריך העומד במעלות נפשו הרבה יותר גבוה מהמעלה של הצעירות, הצריכה לקבל את השפעתו, הם נשמעים רק על פי האופי של ציורם של הבנים. כלומר, כשאשר אין את הלכו, אין את הרצון להשתנות, הם אפילו לא מבינים מה הרב אומר. הם תמיד יתרגמו את הדברים של הרב לפי הציורים הפנימיים שקיימים בתוכם בנפש. ואז אין שום שינוי. אתה בעצם כאילו כביכול, הרב, התלמיד חכם, התורה אישרה לך את מה שאתה מרגיש. יש אנשים שזו הגישה שלהם לתורה. יש להם תובנה מסוימת מאוד ברורה מה זה מוסר, מה זה ערכים, מה זה טוב. במקום שהתורה מתאימה לזה, מעולה. במקום שלא, או שאני אשנה אותה, או שאני לא אקבל. זאת אומרת, זה חייב להיות ב- 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 על פי ההבנה הפנימית שלי. ואם זה זה שונה, יש פער בין איך שאני מבין איך שהתורה אומרת. אז אחת מהשתיים, או שזה יזע לך את הציור הפנימי ואז תנסה לומר רגע רגע רגע, אז אני צריך להבין. לא, בסדר, אני לא אומר ישר, תברר מה, מה, מה אני הבנתי ומה התורה אומרת ולמה זה שונה, שזה עורר אצלך רצון להשתנות, רצון להבין אחרת. אולי לא הבנתי את התורה טוב, אולי לא הבנתי את עצמי טוב, אבל אם זה לא מחולל שינוי בכלל ואני הכל מפרש ב, 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 על פי הציור הסובייקטיבי שלי, זהו, נגמר הכל. מובן? כן. כן. אז כשאתה לומד, אתה לומד, אתה שואל איך אתה יכול להבין את מה שהרב אומר אם הציור הפנימי שלך שונה. כי יש לך שכל. השכל, התכונה של השכל, המעלה של השכל היא גם החיסרון שלו. השכל הוא קר. הוא מסוגל לנתח כל דבר בניתוח אנליטי ולהבין מה הדברים אומרים. ועכשיו אתה צריך להיות כנה עם עצמך. האם הדברים שאתה מבין בשכל שלך מתאימים לציור הפנימי שלך או לא? כן, מיכאל, אתה רצית קודם לשאול שאלה? כן, בכבוד. כלומר, תסביר לי.
למה? אבל הרצונות הן יותר גבוהים מאשר האמונות. הרצונות הן בחזקה יותר גבוהה מאשר האמונות האישות שאני מחזיק. כי הרצון לעצמו זה מעל הכל.
הרצון עצמו זה רצון להתעלות. זה רצון להתפתח.
מעל הכל.
במובן מסוים הוא נכון, הוא הכי גדול פה. כי הוא מגדל אותנו. ו... כן? כן.
הכל נכון, אבל איפה אני בתוך הדבר הזה? ואז מתחילות ריבולים וסתירות. אז כשאדם הוא באמת מברר לעצמו מה הוא באמת רוצה...
זאת אומרת, אתה אומר, מה שמיכאל אומר לנו בעצם, צריך לזהות, כי גם הרצונות יכולו לבלות, מה הרצון שלנו באמת. זאת אומרת, צריך לזהות ולהבדיל בין רצונות, יש לנו המון רצונות בחיים, בין רצונות שהם, שכל אחד עומד במקומו, וכבודו במקומו הוא נח, רצונות שהם יותר... חיצוניים לנו או צדדיים לנו, לעומת רצון שהוא יותר מהותי, רצון שהוא יותר פנימי. כן. עכשיו, לפעמים אדם לא נמצא במדרגה הזאת. הוא לא הגיע למדרגה שבאמת יש לו את הרצון להשתנות. צריך לחכות שהחיים יבררו לו שהוא צריך להשתנות. לפעמים זה לא, אם זה לא דרך השכל, זה דרך הרגליים, כמו שאנחנו תמיד אומרים. ואתה נפגש, מתמודד עם כל מיני דברים בחיים. ואני הכי מציע, זה הדבר הכי טוב, זה להתחתן. זו הצעה אישית שלי, כן? ואז, מה? כי אם אדם לא רוצה להשתנות והוא מתחתן, יש לו בעיה גדולה. זאת אומרת, טוב, זו סוגיה לשיעור אחר, כן? אבל נישואים ומשפחה מאמתים את האדם עם המידות שלו, עם התכונות שלו, עם האישיות שלו. לכן הרבה אנשים היום לא רוצים להתחתן, כן? למה הצד המשפחתי היום נמצא בשפל? צריך להילחם עליו, נכון? למה? כי הכי קשה זה לחיות חיי נישואים. הכי קשה זה להשתנות. הרב מסביר שאחד הסיבות שאנשים לא לומדים מוסר, במסילת ישרים הרמח"ל מקדים כל מיני סיבות למה אדם לא לומד מוסר. אומר הרב, אחד הסיבות המרכזיות שהרמח"ל לא מביא את זה, זה שאדם מפחד להשתנות. אתה יודע, אני אתחיל ללמוד מוסר, וואלה, זה תיבת פנדורה, אני אפתח אותה, לך תדע לאן אני יכול להגיע, זה מסובך. אז מעדיף לא לפתוח, עדיף לפעמים ככה לא ידע, זה יותר טוב מאשר לדעת. זה טעות, כי אדם לא יכול להתחמק מזה. אם אדם חושב שהוא מגיע לעולם הזה בשביל כיף חיים, ליהנות, אז יש כאלה שזה השקפת העולם שלהם. אז אין מחויבות, אז לא צריך להתחתן, לא צריך להביא ילדים, לא צריך זה, אני צריך רק לעבוד, להתפרנס, כדי שאני אוכל למלות את הנאות החיים שלי. אבל זה חיים מאוד עלובים. זה חיים מאוד מרוקנים, מאוד חסרי משמעות. אם אתה רוצה לחיות חיים בעלי משמעות, אם אתה רוצה לבטא את העולם הפנימי שלך, אתה חייב לרצות להשתנות. בכל גיל שהוא, מתחיל מגיל קטנות, מגיל ינקות, התכונה הכי בסיסית של הילד שהוא רוצה לגדול. ואוי ואבוי אם אתה לא רוצה לגדול. זה בעיה. זה... כן. ואם כן, לא לאהבה גדול הם שומעים, אלא לעצמם ולרגשי ליבם. אבל על ידי ההליכה התמידית, שזה אמרנו הרצון ההשתנות, חוש ההקשבה הפנימית מתפתח. זה מדהים. זאת אומרת, ברגע שיש לך מעמד של הליכה, מעמד של רצון להשתנות, פתאום אתה מקשיב. אתה רוצה להקשיב לכל דבר. אתה רוצה להבין. אני אומר לך, אני מגיע לספו סוד כמוס. כל תלמיד שאני מגיע אליי, אני מנסה להקשיב לו. מה אני יכול ללמוד ממנו גם כן? איפה אני יכול להשתנות? ואפשר, המון. חז"ל אומרים את זה, כן? הרבה למדתי מרבותיי, והרבה למדתי מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. מכל אדם אתה יכול להבין. איגרת הרמב"ן, נכון? אבל די הליכת מיד חושה, הקשבה הפנימית מתפתח, ואז באה השמיעה האמיתית. השמיעה למוסר אב. הנה, הזכרנו פה את איגרת הרמב"ן, כן? שמע בני מוסר אביך. לכל הרועה הנאמן, שזה משה רבנו, שזה התורה, לכו בני, לבנים שימעו לי, יראת השם על עמתכם. אז למה הבאנו את הפסקה הזאת? מה היא קשורה אלינו? למודה על האמת. יש רצון של האדם באמת להיות קוהרנטי עם עצמו, אותנטי. אבל אדם צריך, עוד לפני האותנטיות, קודם כל רצון להתפתח מהציור הפנימי שלו. וזה חייב להיות אם הוא מודה על האמת. כלומר, אם הוא מבין שיש משהו שהוא נשגב ממנו, שהוא רוצה להתפתח אליו ולהשתנות אליו. ברוכים תהיו.